אז אנחנו התחלנו את פסקה ב', אבל בואו נעשה אותה עוד הפעם. ואני מקווה שנספיק לסיים אותה גם כן. מקור יראת השם הוא מצטייר בעומק הנשמה, מפני ההרכבה הנפלאה של שני ההפכים אשר בהשגחה אלוהית, בהשגה אלוהית. העדר הידיעה המוחלטת במהות האלוהות, וודאות הידיעה במציאות השלמה. והתמזגות נפלאה של שני ערכים אדיריים הופכים, מאיימת היא מאוד. והנורא הזה יעקב שאמר, מה נורא המקום הזה? והוא אשתם יושב אוהלים, אוהל אברהם ואוהל יצחק, המתמזג בתפארת ישראל. הדר חוכמה יראה. שלילת הידיעה היא מוכרחת מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע, כשם שהיא מבררת אותו. מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם, והוא עדין בכל מדע של כל הוויה מוגבלת שיש לה ראשית. ועצם החיים, הרי הם היחס האלוהי של ההוויה. וזה הצור בידיעה הנעלמת, הנתפסת רק בראות הדליבה, היותר כמוסה. ואפשר לה להיות מוגלמת בידיעה מובלטת, מפני שתתשטש על ידי ההגבלה, ובזה יבוטל קשר המציאות. על כן אי אפשר לשום הוויה שתתפוס את ההוויה האלוהית, כדי שלא תתבטל מציאותה. ותכלית הידיעה ממשכת החיים וההוויה, שאין בינה ובין מקור חיי החיים והוויית ההוויה שהוא מסך מבדיל, שום דבר חוצץ, הוא דווקא מה שלא נדע. כלומר, לא הציור של היעדר ידיעתנו, כי עם עצמותה של שלילת הידיעה, שבחשכה העליון, עצמות הידיעה האמיתית, מונחת היא בלא שום מגע יד מוגבלה, ממעטת דיוקנה, עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא נאום השם. מקור יראת השם. הפסקה מלמדת אותנו מה המקור של יראת השם, וממילא נבין קצת על עניינה של המידה הזו, על ידי שנבין מה מקורה בעולם הרוחני הפנימי של האדם, אז אני חושב שקל יותר לצייר בבהירות מהי מידת יראת השם, יראת שמיים. מקור יראת השם הוא מצטייר בעומק הנשמה מפני הרכבה הנפלאה של שני הפכים אשר בהשגה האלוהית. הנשמה בעומקה יש בה שתי תנועות, שני ציורים שהם הפכיים, שני ציורים ביחס למושג האלוהי, והם הפכיים. הראשון, כן, זה אני חוזר, למדנו את זה, הראשון זו היעדר הידיעה המוחלטת במהות האלוהות. לא יכולה להיות ידיעה מוחלטת במהות של האלוהות. כל דבר שיש לנו ביחס אליו ידיעה מוחלטת, זו לא אלוהות. אנחנו יכולות להיות לנו ידיעות מוחלטות במה זה לא אלוהות. אבל הדבר הזה, שאני קורא לו רגע כדי שנבין מה לא, אבל אלוהות, את זה אנחנו לא יכולים לעמוד עליו. גם המילה הזו שאמרתי היא רק מילה הסכמית בינינו. אין לנו ידיעה מוחלטת במהות האלוהות. אנחנו לא יכולים באמת להכיל בציור מחשבתי, השגתי, מה כולל הדבר הזה.
הטעות שלנו היא בעצם המציאות הזו?
מה?
יש לנו את הוודאות.
רגע, הוודאות, כן. זה ההמשך, חצי המשפט הבא. אבל קודם כל, לשים את יד השכל שלנו, את יד ההכרה שלנו, על תפיסה של המושג האלוהי, מהו, מה מהותו, זה לא. וזה מוחלט שזה לא. וודאות הידיעה במציאות השלמה. מאידך גיסא, אנחנו חשים בכל מלוא נפש, רוח ונשמה, שיש אידיאל שהוא שלם. האדם חש איזשהו יחס ואפילו תביעה למציאות הרדיקלית בשלמותה. הוא לא עומד עליה, אבל הוא ודאית לא מציאותה. וזו סתירה. זה שני ציורים, שתי יקרות, שהן סותרות זו את זו. וההתמזגות הנפלאה של שני ערכים אדירים הפכיים מאיימת היא מאוד. והנורא זה יעקב שאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי עם בית אלוקים וזה שער השמיים. אבל זה מקום. וזה שער השמיים. שתי בחינות הפוכות שיושבות בפונדק אחד, יושבות בהתמזגות אחת בתוך רוח האדם. הוא חש שיש את השלמות האלוקית. אבל באותה מידה הוא חש שהוא לא יכול אף פעם לנגוע בשלמות האלוקית הזו. כי מצד אחד זה חודר עד אליי, ויש לי ודאות בקיום של העניין האלוקי. זה חדר עד ההכרה שלי. ומצד שני, ההכרה שלי אף פעם לא מסוגלת להכיל את מה שיש לה ודאות מסוימת ביחס אליו. אז זה מאיים. מאיים זה לא במובן, שוב, של יקרה לי משהו. אני מאוים מאיזושהי השלכה שיכולה להיות. אלא האיום פה זה איזושהי תחושה של נוראות. נוראות, הכוונה, אתה נמצא באיזושהי סיטואציה שאתה מצוי בה. יש לך את הוודאות בה, הכרת המושג האלוקי, אבל זה כל הזמן למעלה. זה כל הזמן לא נמצא. זה עוד יותר מזה, וזה עוד יותר מזה. המושג נורא מבטא את מה שלא נכנס בתוך הכלים, בתוך ההכרות. זה המושג נורא. מה נורא המקום הזה? וזה יעקב. יעקב זה ההתמזגות של שני הערכים האדיריים, כי יעקב הוא ישתם יושב אוהלים. ובפנימיות התורה מסבירים מה זה אוהלים. יושב באוהל תגיד. מה זה יושב אוהלים? יושב אוהלים זה אוהל אברהם ואוהל יצחק. שאברהם הוא מבטא חסד. ויצחק מבטא גבורה. כנראה אברהם מבטא צד אחד בעניין ההשגה האלוהית, ויצחק צד אחר, ושניהם יחד מתמזגים בתפארת ישראל, תפארת זה מידתו של יעקב. אברהם כנראה זה הצד המכיר את בוראו, שהכיר את בוראו. זה הצד שבו אדם כן פוגש את אלוקיו, יש לו ודאות במחויב המציאות של השלמות הרדיקלית הזו, ויצחק זו הגבורה, זה משהו עדין, העליון של המחשבה שהייתה למעלה למעלה. שני אלה מתמזגים יחד בתפארת ישראל. הדר חוכמה יראה. לא כל כך מבין למה הוא מביא פה את הדברים הללו. הדר חוכמה יראה. יכול להיות שזה יותר מוסב על ההמשך, אז זה יהיה יותר ברור. שלילת הידיעה היא מוכרחת, מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע כשם שהיא מבררת אותו. מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם. זה יסוד חשוב מאוד, חוזר על עצמו הרבה מאוד בכתבי הרב. צריך לשלול את הידיעה. בהכרח. מדוע? כי כל ידיעה היא גורמת שני דברים. האחד שאתה יודע והשני שאתה לא יודע. דווקא בגלל שאתה יודע, אתה לא יודע. מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע כשם שהיא מבררת אותו מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם. ברגע שעמדתי באיזושהי ידיעה קונקרטית מסוימת, השגה מסוימת, בכל דבר ודבר שיהיה. אז כשאני תופס אותו במדע שלי, במה שצורת ההכרה שלי יכולה להכיל את אותה ידיעה, אז ממילא כביכול אני שואב את המושא הזה של ההכרה אל תוך עולמי, ומה שיש במערכת ההכרה שלי, איך לקלוט אותו, ואז אני מכיר אותו. רק ככה אנחנו יכולים להכיר דברים. אבל בזאת, לקחתי את המציאות כולה על כליל תפארתה, ושלפתי ממנה איזשהו דבר מסוים, הכנסתי אותו לתוך מסגרת ההכרה שלי, ואיכשהו נראה במסגרת ההכרה שלי, ככה אני משיג אותו. אבל באמת הוא לא כזה. באמת הוא חלק ממארג החיים הכללי. ואם אתה תופס נקודה בצורה פרטית, אז זה מצוין, רק ככה אתה יכול להכיר אותה. מצד שני, היא לא באמת נקודה פרטית. היא חלק ממכלול ההוויה. מהמציאות האלוקית, השלמה, שמתברכת ומופיעה בהכל. אז אתה תופס עכשיו נקודה. ברגע שתפסת נקודה, אתה כבר לא מבין כלום. אבל רק ככה אני יכול להבין את הנקודה. נכון? אז זו המורכבות שיש בידיעה. שאנחנו צריכים להבין על ידי מה שאנחנו, כאילו אני אשתמש באיזשהו משפט. אנחנו מוציאים מהאינסופיות איזשהו משהו, עושים אותו סופי ומבינים אותו. אז הנה, הצלחנו להבין אותו. אבל את מה הצלחת להבין? את ההתגלות הסופית שלו. אבל הוא חלק מאינסוף. זה קשור, כן. זה לא לגמרי אותו דבר, אבל זה כמעט אותו דבר. שלילת הידיעה, כן, לא אובייקטיבי סובייקטיבי של... שלילת הידיעה היא מוכחת מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע. כשם שהיא מבררת אותו. כשאני מכיר את זה, אז עכשיו אני מכיר את זה, אני לא מכיר את זה. ואני מכיר את זה, צריך להכיר את הכל כהרמוניה. אז שלילת הידיעה היא מוכרחת. צריך לשלול את הידיעה. לכן הדר החוכמה זה יהיה דווקא היראה. אותה נקודה שמה נורא המקום הזה, אני לא מכיר את מה שכל הזמן למעלה ממני. זה יהיה הדר החוכמה. שלילת הידיעה היא מוכרחת. רוצה להגיד משהו? מה?
הדר ענווה יראה.
אצלכם כתוב הדר ענווה.
לא, יש
את המקור
הזה. יש כמה. יש את המקור הזה.
המקום למטה הוא מראה
שזה... גם וגם כתוב, לא?
אדר תורה חוכמה, אדר חוכמה, אדר הלוואי, אין אדר.
אין? זה כאילו המצאה של הרב. בפסקה כתוב לכם אדר חוכמה עירה.
כן, כן.
וגם בקבצים זה ככה כתוב, לא?
כאילו
הרב כתב במקום ענווה הוא כתב עירה. טוב. שיכול להיות שהוא כותב בכתיבה... טוב, שלילת הידיעה היא מוכרחת, מפני שכל ידיעה מטשטשת את הידוע כשם שהיא מבררת אותו. למה? מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם. והוא הדין בכל מדע של כל הוויה מוגבלת שיש לה ראשית. ברגע שאתה עוסק במשהו שיש לו ראשית, ובמייל גם יש לו אחרית, אז זה טשטוש. עצם החיים, להכיר את הדברים לאמיתתם, מצד אמיתת המציאות, עצם החיים, הרי הם היחס האלוהי של ההוויה. אתה רוצה לתפוס את החיים באמת? תתפוס אותם לא מצד מה שכלול במדע האדם, אלא תתפוס אותם מצד היחס האלוהי אל ההוויה, של ההוויה. כלומר, מה המופע האלוהי פה בהוויה כולה? זו המציאות באמת. יש ביטוי כזה ברב. הכל מובן רק מצד אור אינסוף. רק אם אתה רואה באספקלריית אור אין סוף, אז הכל מובן לך. אבל מצד השגה שכלית, שום דבר אינו מובן. ככה כותב הרב. עצם החיים הרי הם היחס האלוהי של ההוויה. כל השאר זה רק צל, 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 צל של החיים. זה צל של המציאות. אתה לא באמת, אתה עכשיו משיג השגה פרטיקולרית מסוימת, משהו קונקרטי. זה לא באמת מופע החיים האלוהיים. אם אתה תופס את זה בעיני החוכמה החולית הזו. זה הצור, איפה תופסים את עצם החיים? איפה שייכים אל משהו למעלה מכל השגה, למעלה מכל ודאות מסוימת? זה הצור בידיעה הנעלמת. אני תפסת רק ברעותא דליבה, ברצון, ברצון הלב. ראותא דליבה היותר כמוסה. זה אנחנו מכנים, זה מכונה בקריטריון לאמת, זה האמת השאיפית. השאיפה הפנימית, הרצונית, בקשת הלב, להיות משיג את החיים ממקורם, שם אתה יושב על המעיין, שם זורמים החיים, והנה אתה אוחז בהם. עצם החיים הרי עם היחס האלוהי של ההוויה. כתוב לך של ההוויה? היחס האלוהי של ההוויה? בסדר, כנראה שכן. זה כמו אל ההוויה. כן, איך האלוהי קשור להוויה. וזה הצור בידיעה נעלמת, הנפס רק בריאות הדליבה יותר כמוסה, ואי אפשר לה להיות מוגלמת בידיעה מובלטת. כוונה בעלת צורה מסוימת. מפני שתתשתש על ידי ההגבלה. ברגע שזה מוגבל, זה מטושטש. בדרך כלל רגילים להגיד, דבר נקודתי, זה יהיה מובן. אבל החוכמה הפנימית, ככל שאתה מדבר יותר נקודתי, אתה פחות לא, אתה לא מבין. כי אתה באלמה דפירודה כזה. ואלמה דפירודה זה לא כל כך המציאות, זה צל שלה, זה בבואה דבבואה שלה. ברור שצריכים לעבוד ככה, מבחינה של עבודת הלימוד. אבל האמת נעוצה באמת השאיפית. זו בקשת האמת. על ידי זה שיש לך הכרה של עירת שמיים, של הרצון להיות כל הזמן מבקש את האמת בשאיפה וברצון הלב, אז לכל השגה ולכל השגה קונקרטית יש מקום. כי אתה צועד בתוך השביל של מהשגה להשגה כללית יותר, מוודאות לוודאות רחבה יותר. ואי אפשר לה להיות מוגלמת בידיעה מובלטת, מפני שתתשתש על ידי הגבלה, ובזה יבוטל קשר המציאות. אתה מגביל את זה, אז המציאות היא לא קשורה, אין סדר העולם. סדר העולם לא מתגלה לפניך, ולכן זה לא מציאותי, לכן זה לא אמיתי, לכן זה שקר. על כן, אי אפשר לשום הוויה שתתפוס את ההוויה האלוהית, כדי שלא תתבטל מציאותה. אם אתה מבקש לתפוס את ההוויה האלוהית, אז אתה מחוץ למציאות. כי זה אתה תופס, וזה פרטי. וזה לא יראת השם. כי יראת השם חשה כל הזמן ממקור הנשמה פנימה שיש עוד למעלה, למעלה. כללי, כללי. על כן, אי אפשר לשום הוויה שתתפוס את ההוויה האלוהית כדי שלא תתבטל מציאותה. ותכלית הידיעה הוא מה שלא נדע. איך הרב מסביר את המושג הזה של הקדמונים, תכלית הידיעה שלא נדע? אז בוא נגיד בעל פה את המובן מראש. אין הכוונה תכלית הידיעה לא לדעת. כי בהקשר הזה, אם אתה לא יודע, אז ברור שאין לך קשר עם אלוקיך. כמו ששמענו שבוע שעבר, דע את אלוהי אביך ועובדהו. אם אתה לא יודע את מה תעבוד, את הדמיונות שלך, את ההזיות שלך, אז תכלית הידיעה שלא לדע, היא לא אומרת, לא נורא אם לא תדע. זה לא מה שהיא אומרת, כי נורא מאוד 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 אם לא תדע, כי אם לא תדע, אז מה עובר לך בראש כשאתה אומר, אני עובד את השם מבלי לדעת אותו? מה זה את השם הזה? אז חשוב מאוד מאוד לדעת. אז מה זה תכלית הידיעה שלא נדע? מסביר הרב. ותכלית הידיעה, מה זה ידיעה? ממשכת החיים וההוויה, שאין בינה ובין מקור חיי החיים והוויית ההוויה, שום מסך מבדיל, שום דבר חוצץ. אותה ידיעה שתהיה באיזושהי בחינה של המשכה של חיים, של קישור אל החיים, שאין בינה, בין אותה ידיעה, השגה, ובין מקור חיי החיים והוויית, והוויית ההוויה, שום מסך מבדיל. כי האדם מציב את עצמו, האדם ממקם את עצמו באותה תנועה פנימית שכל ההוויה כולה מסודרת בה ומקושרת בה, כמו שמלמד אותנו המהר"ל בתחילת נתיב התורה. ודווקא מה שלא נדע, כלומר, לא הציור של היעדר ידיעתנו. זה חמור מאוד אם יש היעדר ידיעה. כי עם עצמותה של שלילת הידיעה, להיות כל הזמן מלא בידיעות. אבל מלא בידיעות מתוך יראת השם. מתוך אדר חוכמה יראה. מלא בידיעות בשלילת כי עם עצמותה של שלילת הידיעה. מלא בידיעות, אבל אף פעם לא חושב שמה שאני יודע זה זה. וכל הזמן עובד את עבודת השכל והמדע והביקורת והבירור. אבל עירת שמיים עניינה שלא נדע. שמכל השגה אני חי באיזושהי בקשה שאיפית, של אמת שאיפית, השגת האמת במובן שאיפי, ראות הדליבה, ליותר מזה. בזאת יש ערך לכל מה שאתה יודע והוא מצוין. כלומר, לא הציור של היעדר ידיעתנו, כי עם עצמותה של שלילת הידיעה. שבחושך העליון, בחושך העליון, עצמות, הידיעה האמיתית, מונחת היא בלא שום יד מגע יד מוגבלה, ממעטת את דיוקנה. הבנתי מה זה בחשך העליון.
שנראה שצריך לנקד
שבחושקה, כאילו, משום...
חושך.
החושך,
כן.
כן. מה?
אז
אני קורא את זה עוד הפעם. כלומר, לא הציור של היעדר ידיעתנו, כי עם עצמותה של שלילת הידיעה, כי הידיעה הזו, שבחשקה העליון, עצמות הידיעה האמיתית, שבחשך העליון עצמות הידיעה האמיתית, הייתי מסביר שזה חושך, כי אם אתה חושב שיש לך את עצמות הידיעה, זה חושך. אבל אז אני לא מבין, מונחתי בלא שום מגע יד מוגבלה. כלומר, הידיעה העצמית של מה שבאמת כלול בה, בשלמות האלוקית, היא מונחת בלא שום מגע יד מוגבלה, הממעטת את דיוקנה. אז למה לקרוא זה חושך? לגבינו זה חושך?
לגבינו זה חושך, מה שידעת הידיעה זה חושך.
אתם מסכימים איתי שהביטוי...
עצמות הידיעה האמיתית
היא
נמצאת בחושך.
אבל היא...
חושך זה המסיעות שאתה לא יכול
להגיע אליה. אתה אומר לנו זה חושך, אבל זה האור הכי עליון. כי תראה מה אומר. עצמות הידיעה האמיתית מונחת היא בלא שום מגע יד מוגבלה שתמעט את יוקנה.
אבל זה לא האור הכי עליון כי צמצמנו את זה,
השגנו
את זה.
מה?
זה האור הכי עליון, אבל כשמסתכל בשמש אתה לא רואה כלום.
אני מבין, שנייה, רגע. אתם מסכימים איתי שעצמות הידיעה האמיתית מונחת היא בלא שום מגע יד מוגבלה, הכוונה, אם יש שם מגע יד, זה לא עצמות הידיעה האמיתית. הראיה שיש שם מגע יד. עצמות הידיעה היא למעלה מכל מגעי הידיים של השכל וכו'. עכשיו, למה לקרוא לזה חושך? אני מבין, אני אבין שתגידו לי שההשגות שלי הן חושך לעומת מה שזה, ואני מחשיך את זה או... מה הרב רוצה להגיד?
אבל זה מונח בחושך,
כשיש שלילת הידיעה, שם
זה מונח,
בשלילת הידיעה,
זה
חושך
מצד זה שאין לנו הכרה.
אבל שלילת הידיעה זה טוב. עצמותה של שלילת הידיעה זה טוב.
כי שלילת הידיעה, בסוף אנחנו לא יודעים זה, כמו
עיוור שולם
בחושך.
למה? אנחנו יודעים בראות הדליבה. לית מחשבה תפיסה בה, אבל ראות הדליבה תפיסה בה. אז הוא הסביר לך, תשלול את הידיעה. כלומר, מי הוא זה שיש לו ראות הדליבה? למי התכוון הזוהר? מי זה שיש לו ראות הדליבה? זה שיש לו את שלילת עצמות הידיעה. או, סליחה, עצמות שלילת הידיעה. על עצמות הידיעה. על עצמות הידיעה. אתה לא מצליח להבין מה הבעיה שלי?
איפה?
עצמות הידיעה האמיתית מונחת? בגובה שלה אין מגע יד מוגבלה.
למה אפשר להגיד שזה בדיוק
החושך? מה, שאין מגע יד מוגבלה?
שזה החושך העליון.
לקרוא לזה חושך?
למה לא? חושך לא, חושך לגבינו.
אז חשכה עליון, אז חושך לגבינו.
כן.
בסדר, זה אין לי בעיה.
למה? זה קשה להגיד את זה? מצד המילים שהרב בחר?
לא, זה מפתיע אותי שהוא קורא לזה ככה, שהיה צריך שמרוב אורה, הגנוז...
מרוב אורה זה שיא החושך.
בסדר. לא יותר יפה לכתוב...
לא, אני מסכים.
לא, לא יותר יפה כנראה, אבל...
רוב השלום מסייגים שבדיין הולכים לגבי באמת הידיעה, ולא לגבי
הרעות הדליבה וכל
הרצון. אז
מילא, כאילו, לטעון
שהחשכה העליון, הכוונה, מצד הידיעה, רק זה חושך, כי אנחנו לא יודעים.
נכון, נכון. נכון, אבל זה לא באמת חושך, זה האור הכי מהיר, זה נכון?
לא, אבל זה באמת חושך, מצד הידיעה. אם תפרק שנייה את הרעות הדליבה. רק מצד הידיעות,
זה הכרות הסיכות. זה מה שאני חשבתי בהתחלה, אבל הוא כן מדבר על ידיעה במובנים חיוביים, כי הוא אומר, עצמות הידיעה מונחת בלא מגע יד מוגבלה. הוא מדבר על משהו טוב. הוא מדבר על הידיעה כמושא, שהוא ככזה לא יכולים בכלל לגוע בו, מרוב שהוא עליון. אז זה תיאור חיובי כאילו. זה לא תיאור של חושך של מה שלי יש בדעת.
אני
מתכוון לך שמצד
זה שזה
דבר
שהוא
שלילי,
אבל זה חושך מצד העם. מצד המציאות זה חושך.
מצדנו.
אין הכרה.
בסדר. אז לכן אני...
זה שמה זה מולך. ברעות הדליבה.
מה? מה?
ברעות הדליבה שמה זה מולך, אבל מצד ההכרה השכלית זה חושך.
בסדר. עוד פעם, בסדר. ביטוי מפתיע. חשכה עליון.
לא, זה מה
שאומרים
כל
כך,
למה
אתם רוצים להגיד שזה לקחו ככה, שמרוב זוהרה, מרוב זוהרה העליון,
זה לא בגלל הזוהר של, אני חושב שיש פה מונחת, יש את עצמת הידיעה שהיא נמצאת בתוך משהו, יש פה שני מושגים אחרים, זה מונחת בתוך החושך שקיים בידיעה של האדם, כשאדם נמצא בתפיסה שהוא בחושך, שהוא לא יודע, אז הוא יכול להיפגש עם העצמת של הידיעה.
חשכה עליון, להחשיך את הידיעה?
כן.
על ידי שתחשיך את הידיעה, החשכה עליונה.
זה בדיוק המשפט הקודם. שאם בעצמתה של שירת הידיעה, כשאדם הוא בוחז באיזשהו חושך, אז הוא יכול
להיפגש. אתה רוצה להגיד תחשיך לו חשכה עליון? יש החשכה של ידיעה של הרמח"ל בתחילת ספר
שירים. זה פעולה מצידנו כאילו
שאנחנו...
כי עם עצמותה, עוד הפעם, בוא נקרא. כלומר, לא הציור של יתר דיאתנו, כי אם עצמותה של שלילת הידיעה, שעל ידי זה שאני שולל אותה, אני מחשיך אותה, שבחשכה עליון, עצמות הידיעה האמיתית מונחת היא בלא שום מגע יד מוגבלה, ממעט את יוקנה.
כולי החשכה העליונה הזאת, אתה
מנסה
להשיג את זה.
על ידי מה שאני מחשיך את הידיעה, החשכה העליונה, אז באמת עצמות הידיעה היא בלא שום מגע יד מוגבלה.
קצת קשה להגיד שזה פעולה מצידנו. זה לא פעם שאתה לא במשפט.
לא פעולה מצידנו, זה תיאור מצב מצידנו.
תיאור מצב מצידנו, אבל זה... לא, כאילו הוא אומר...
של עצמותה של שלילת הידיעה. זה בדיוק המשך של המשפט הקודם. אז זה שבר חשכה עליון, זה מוסב.
יפה. יכול להיות, אני רואה. יכול להיות. זה הרבה יותר מסביר למה אז חושכה באמת ולא... ולא אור שם דברים. כן, נראה לי שאתה צודק. טוב, עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא נאום השם. את השמיים זה הצד המקורי של מהות האלוהות, שאי אפשר להיות שייך אליו. וזה מופיע עד הארץ, הקישור הוודאי אל אותה, שלמות שמימית. טוב, עד דלא ידע. יצא לנו הכנה רצינית לעד דלא ידע. להיות שייכים לבחינה שהיא למעלה מזה.